אנחנו למדנו אתמול שהמצוות נקראים פירות. נסביר למה המצוות נקראים פירות, כי המצוות הן כמו בעצם זרעים שזורים אותם בארץ. כמו שאתה זורע זרעים בארץ, מה המטרה של הזריעה? כדי שזה יעורר את כוח האינסופי שיש באדמה, כוח הצומח, וכשאתה שם בפנים זרעים, אז כוח הצומח האינסופי מתמקד ומצטמצם לאותו סוג זרע שאתה הכנסת בארץ. זה משל את הדבר, הקדוש ברוך הוא אינסוף בלי גבול, והצמצום שלו להחיות עולמות זה ירידה וצמצום מאוד גדול. אז בתחילת הבריאה הוא עשה את זה בחסד, עולם חסד יבנה. אבל מאחרי בריאה ראשונה והלאה ועד היום, אז כל ההמשך ההשפעות שבאות מלמעלה תלויות בעבודת הנברא, במצוות שיהודים מקיים. יהודים מקיים מצווה הוא כמו שהוא זרע זרעים, והם יפעלו פעולה אלוקית שתרד שפע לעולם. את הנקודה הזו רוצה להביא דוגמה של מצוות מסוימות שפועלים את העניין. כל מצווה פועלת, אבל הוא מביא דוגמה להמחיש משהו מסוים. הדוגמה שהוא מביא זה מצוות ספירת העומר, שסופרים ומקיימים כל יום מצווה מהיום השני של פסח, עד חג השבועות, כל יום סופרים ספירת העומר, אז הוא ידבר על הנקודה הזו. אומר, כמו מצוות ספירת העומר, שנצטוו בני ישראל עליו ביום המחורת של פסח. במחורת פסח יש מצווה כל יום לספור ספירת העומר. והיינו, מה כאן הרעיון של הדבר? כעניין הפסח שהיה בלילה הראשון, מה שקרה בלילה הראשון של פסח, מה קרה? מה זה פסח? כסוף, למה קוראים לחג פסח? כי פסח השם על הפתח. אנחנו דילג על הפתחים שבהם עם ישראל שם את הסימן על המשקוף, את הדם, שזה היה בית של יהודי, וכזו אנחנו דילג מעל והציל את עם ישראל. אז הנקודה הזו של הדילוג האלוקי ביום הראשון של פסח הוא בחינת דילוג כנל מבחינת עצמות אינסוף, עצמות המעציל, על הפתח שהוא בחינת מלכות האצילות. הוא מסביר שבקבלה ובחסידות מבואר שזה לא רק יהיה עניין טכני שהיו פתחים של בתי יהודים, שהקדוש ברוך הוא דילג כדי לא להרוג את הבכורים בעם ישראל ורק את המצרים. היה בזה גם משמעות הרבה יותר עמוקה. הדילוג של העוצמה האינסופית של עצמות הבורא דילגה את כל סדר ההשתלשלות עד הפתח. פתח זה כינוי לספירה האחרונה, ספירת המלכות. אז כדי שההשפעה האלוקית תרד עד המלכות, וממנה ירד שפע לעולם, זה בא בדילוג גדול. כי מי האין סוף לרדת לצמצום מסוים, זה דילוג גדול, זה נקרא פסח, הוא דילג. אז ביום הראשון, שהקדוש ברוך הוא עשה כזו השפעה אלוקית גדולה, זה בא כאילו חסד מצידו. הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתם ודילג. אבל מכאן ואילך, כדי שהמשך הדילוג הזה יתרחש בהמשך, הרי כל יום והיום אנחנו רוצים את הדילוג הזה. כל הזמן אנחנו רוצים שהשפע יימשך מהעצמות של הבורא עד למטה. אז מכאן ואילך במה זה תלוי? הוא על ידי המשכת האור במעשה המצווה זו. מכאן ואילך יהודי, תעשה מצווה. ספירת העומר, המצווה הזו בכוחה לגרום שהפסח ימשיך, שהדילוג ימשיך, שההשפעה תמשיך. והוא עניין הספירה הזה, המצווה של ספירת העומר, שאומרים היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, וכן הלאה. מה רואים שמרומז במצווה הזו, את ההמשכה הזו? אז כתוב בקבלה שיום, המילה יום, הוא בגימטריה כלוויה. כי יום, כמה הגימטריה של יום? יום מם זה 40 ויוד זה עוד 10, ביחד 50, וו זה 6, ביחד זה 56. אם מוסיפים את הכולל, את המילה עצמה, עוד אחד זה 57. וכל הוויה, הוויה זה 26, כל א' למד זה 31, 26 ועוד 31 זה 57. אז כל הוויה זה אותו גימטריה של המילה יום. אז כל יום ויום מספירת העומר אומרים היום יום, היום אנחנו פועלים על ידי המצווה הזו להמשיך את השפע האלוקי כל הוויה. והוא רמז על בחינת המשכת האור מבחינת אין סוף, לבחינת המלכות הנקרא עומר, כידוע שכל ההשפעות בעולם עוברות דרך סדר ההשתלשלות של הספירות, בעיקר הספירה האחרונה שהיא המשפיעה לעולם התחתון, הספירה האחרונה קוראים לה מלכות. אז כל יום שהיהודי על ידי המצווה הזו אומר את האמירה ומקיים את המצווה, הוא ממשיך את האור האלוקי למטה. והיינו, מה הכוונה שמלכות נקרא עומר, עומר של שעורים? למה מלכות נקרא עומר של שעורים? אז אם אני אדע לך, נגיד בעל פה כמה מילים, מה זה נקרא בפנים, אומר שיש הרי בכללות ארבע עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. ארבעת העולמות באופן כללי מתחלקים לשניים. יש את עולם האצילות, שזה עולם שמעל כל ההגבלה של העולמות הנמוכים, ויש את הקבוצה של שלושת העולמות שקוראים להם ביה. בריאה, יצירה, עשייה. אז הירידה להשפיע בבריאה למטה, יש את ספירת המלכות של עולם האצילות, שספירת המלכות של עולם האצילות היא עדיין דרגה גבוהה, ויש ספירת המלכות של עולם הבריאה, שזה כבר יותר נמוך. וכאן הוא אומר שספירת המלכות של עולם האצילות היא דרגה גבוהה, קוראים לה אדם, מבחינת אדם. ספירת המלכות של עולם הבריאה כבר קוראים לה בהמה. הכינוי בהמה מראה שזה יורד למטה, יותר נמוך. אז ההשפעות האלוקיות שיורדות בספירת העומר, הן יורדות על הפתח. מה זה על הפתח? לספירת המלכות. עד להיכן זה יורד? עד לעומר. איזה דרגה במלכות קוראים לה עומר? מה זה עומר? עומר זה כמות. עומר ממה? כשהקריבו את העומר. שעורים. שעורים זה מאכל בהמה. זאת אומרת, מרומז כאן על הבחינת המלכות שנקראת בהמה. מה היא ספירת המלכות שנקראת בהמה? ספירת המלכות של עולם הבריאה, שיורדת למטה למטה. אז המצווה הזו של ספירת העומר פועלת שההמשכה האלוקית תרד ותרד עד למטה למטה, עד לרמה ששם קוראים לזה בהמה. שזה מרומז במילה עומר. זה יסביר עכשיו בשלוש שורות, אומר ככה. והיינו, לפי שיש כמה בחינות ומדרגות, יש בהגדרה של מלכות כמה דרגות. המלכות שבבחינת אצילות, אם אנחנו מדברים על מלכות של עולם האצילות, נקראת בחינת אדם, זה עדיין דרגה גבוהה, קוראים לזה אדם, כמו שכתוב, כמו שמופיע שהנביא ראה את המרכבה העליונה, את המלאכים העליונים, כתוב, הוא דמות פניהם, פני אדם. זה הוא ראה את ספירת המלכות של עולם האצילות. או כמו שיש פסוק נוסף, כתוב, על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אז אדם זה מלכות של עולם העליון יותר, עולם האצילות. וכשמתלבשת בעולם הבריאה, שזה יורד לעולם נמוך יותר, אז איך קוראים לספירת המלכות? אז נקרא בחינת בהמה. כמו שכתוב, מצמיח חציר לבהמה. אז זה לא רק שבח לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לבהמות בדיר חציר, אלא בהמה כאן מתכוונים קודם כל לספירת המלכות של עולם הבריאה, קוראים לה בהמה, והיא מקבלת שפע. החציר זה השפע שהיא מקבלת כדי להמשיך למטה. או כמו שיש פסוק אחר שאומר, בהמות בהררי א', זה מראה על גיבוי המלאכים, הכמות הגדולה של המלאכים, שקשורים לדרגה הזו. והוא עניין מדרגה התחתונה שבמלכות. זה הדרגה התחתונה שבמלכות, שקוראים לזה מלכות שבמלכות, שיורדת ומסתתרת בבריאה, יצירה, עשייה, זה ספירת המלכות, כפי שהיא יורדת למטה, להמשיך שפע לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, ותיתן טרף לביתה, טרף לביתה, זה אומר שיורד טרף, יורד הניצוצות יורדות בשפע של ניצוצות אלוקיים שיורדים עד לגשמיות למטה. וזהו מנחת העומר, זה המנחה שהיום מקריבים בבית המקדש ביום השני של פסח, מנחת העומר. ממה זה היה עשוי מנחת העומר? מן שעורים. למה דווקא שעורים? שהוא מאכל בהמה. מה הכוח של מאכל בהמה? זה בעצם נתן כוח שנוכל להמשיך את השפע האלוקי אפילו למטה מטה. פירוש, כמו עניין מאכל אדם. מה התפקיד של מאכל אדם? שעל ידו יתחזק ומתפשט כוח החיות שלו בעבריו. כשאדם אוכל, מאכל אדם, מה האוכל עושה? יש לו כוח בנשמה. הרגלי שהנשמה תמשיך להשפיע בגוף, הוא חייב לאכול. אם הוא לא יאכל, הנשמה תגיד שלום לגוף, היא דברה. מה מושך את השפע של הנשמה בגוף? האוכל. זה מאכל אדם. מה זה מאכל בהמה? מה מושך את השפע האלוקי לדרגה היותר נמוכה שנקראת בהמה? זה מאכל בהמה. כן, הוא עניין מנחת שעורים שהוא מאכל בהמה. כידוע בקבלה ובחסידות מבואר שהמילה שעורה זה האותיות שיעור A, שזה מראה על הצמצום ועל הירידה של גבורות ל-A גבורות. לא ניכנס כרגע לאריכות של זה, כרגע הוא מזכיר את זה בקצרה ממש. פירוש, מה נקודת הדברים בעצם מה שאנחנו אומרים? כי כדי שיתלבש בחינת מלכות, לחיות נבראים בחינת בעלי גבול ותכלית, כדי שספירת המלכות תרד למטה, תתלבש בעולמות נמוכים, תתלבש בנבראים הגשמיים, בנבראים המוגבלים, לזה צריך שיושך הערה מלמעלה. צריך לקבל כוח מלמעלה. מה יגרום אבל שיהיה כוח מלמעלה? אז מה אמרנו קודם? שבתחילת הדרך איך נמשך הכוח מלמעלה? בפעם הראשונה איך נמשך הכוח מלמעלה? חסד. עולם חסד ייבנה. כמו ביום הראשון של פסח, מה גרם שפסח השם על הפתח? קדוש ברוך הוא מיוזמתו החליט להוציא את עם ישראל ממתת שערי טומאה. אבל מהיום השני והלאה, כדי להמשיך את זה, מה צריך? עבודת הנברא, עבודת האדם. ועל ידי הקורבן שהקריבו על גבי המזבח. הקרבת קורבן, עשית את רצון השם בבהמה שהקרבת, זה ימשיך את ההמשכה האלוקית מלמעלה. שנעשה על פי חוכמתו ורצונו יתברך דווקא. כל קורבן יש לו בדיוק את הכללים שלו. מה מביאים, איך מביאים, וכל קורבן שונה מזולתו, כי כל קורבן יש לו מטרה להמשיך את ההמשכה האחרת. כאן הוא יביא דוגמה שקורבן העומר היה חריג משאר הקורבנות, כי זה היה חוכמתו ורצונו של הבורא. למשל, כמו שנאמר בתורה, כתוב בתורה בפרשת אמור, מה היו מקריבים את קורבן העומר ביום השני של פסח, אז כתוב שהיה צריך להביא כבש תמים, ביחד עם העומר שעורים היה צריך להקריב גם קורבן. קורבן היה כבש תמים, ומנחתו, בכל קורבן היה גם מנחה, שהיה שם סולת ושמן, שהיו מקריבים ביחד עם הקורבן, אז כתוב שם מנחתו כמה? שני עשרונים דווקא. שני עשרונים זה הכמות של המנחה, וזה חריג. מה חריג? מה שאין גם בשאר הקורבנות, בדרך כלל כשמקריבים כבש, במהלך השנה, והראש חודש, והחגים, היה, תמיד שהיו מקריבים כבש, אז נאמר, ויסרון אחד לכבש האחד. תמיד המנחה עם הכבש היה רק יסרון אחד. לעומת זאת, במנחת העומר, בכבש היה שני יסרונים, כפול. ונזכור כמה יין היו מנסחים, הרי עם כל קורבן היו מנסחים יין, אז בנסך של היין בקורבן העומר, יין כמה היה? רביעית היין, כמו בכל הקורבנות. ואף השמן שנבלע למנחתו, כמה כמות השמן שצריך לשים במנחה, שהמנחה היה שני עשרונים, המנחה הייתה כפולה, אבל כמה שמן היה שם, לא היה רק רביעית היין כמו תמיד. זאת אומרת, רואים כאן משהו חריג, שאף על פי שמנחתו כפולה, אפילו שהמנחה עצמה היא שני עשרונים, שבדרך כלל בקורבן, כבש, זה עשרון אחד, לא היו נסחיו כפולים, אז זה לא הכפיל את הכל. הכמות של הסולת היה כפול, הכמות של השמן והיין היה רגיל. אז למה זה? זה חוכמתו ורצונו, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שצריך לעשות ביום השני של פסח. כשאתה עושה על פי חוכמתו ורצונו, זה מה שימשיך את השפע האלוקי. נראה אחרי הסוגריים, והנה, על ידי זה שהיו מקריבים הקורבן על גבי המזבח, כהלכתו וכמשפטו, שהקריבו את הקורבן, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, כל קורבן יש לו את המינון שלו ואת הסדר שלו. על ידי הכהן, יש את הכהן שמתעסק עם הקורבן, שהיה יודע לכוון בזה. הכהן היה יודע לכוון, מה צריך לכוון בקורבן של העומר, מה צריך לכוון בקורבן של החג, מה צריך לכוון בראש חודש וכן הלאה. בפעולה הגשמית הזו שעשו, היה שורר מתגלה אש שלמעלה על המזבח. היה נמשך אש מלמעלה, והאש הייתה יורדת לחלות את הקורבן, וזה היה פועל את כל ההמשכות האלוקיות שהיה צריך להימשך בעולם. והוא עניין המשכת והשראת אור אינסוף מבחינת מלכות על ידי עשיית מצווה זו. אז בעצם מה שהתחלנו פה להגיד את הדוגמה של ספירת העומר, זה רק דוגמה שרואים שאתה עושה פעולה גשמית, וזה כלי להמשיך שפע גדול מלמעלה. ומה זה דומה? לזרעים שאתה שם זרעים באדמה, וזה פועל שכוח הצומח ממשיך לך צמיחה גדולה. וספירת העומר רק היה דוגמה של מצווה אחת. וכדומה בשאר המצוות, ככה זה כל מצווה שיהודי עושה. ציצית ותפילין, שאימה ממש כדוגמת זריעת הגרעין בארץ. כל מצווה שאתה עושה זה כמו דוגמה של הזרעים של הגרעין, שנבלע ונרכב בארץ. הגרעין נבלע באדמה, הוא נרכב, ועל ידם שורר ומתגלה כוח הצומח, ופתאום הגרעין הזה שנרכב גורם לכוח הצומח להצמיח עץ גדול עם הרבה פירות, עם הרבה גרעינים. בבחינת כלי שהוא בבחינת מלכות. הכוח הצומח יורד, למה הוא יורד? לכלי שעשינו. מהו הכלי? הזרע שהכנסנו באדמה. כל מצווה הוא הכלי שממשיך את השפע מלמעלה. וזהו עניין ספירת ממתת יום. זה חוזר חזרה לדוגמה הראשונה שהוא הביא מספירת העומר. שסופרים 49 יום. אז כל יום ויום בספירה זה עוד מצווה שממשיכה את השפע הזה, שממשיכים מהרה והמשכה לבחינת מלכות בממתת יום. כל יום ויום אמרנו ממשיכים את ההמשכה למלכות. למלכות כפי שהיא יורדת למטה, לכן זה אומר שעורים. שעורים זה מאכל בהמה. זאת אומרת מלכות כפי שהיא יורדת לבריאה, יצירה, עשייה. כל יום אנחנו ממשיכים שפע אלוקי למטה. עד שבועות. עד שמגיעים לחג השבועות מסיימים את המצווה הזו של ספירת העומר. מה זה חג השבועות? חג השבועות שהוא בחינת כתר. חג השבועות זה המסל קיבל תורה. זה דרגה הרבה יותר גבוהה מכל הימים שהיו עד שבועות. זה כתר. להיות שווים בקומותן, כמו בכתר, בכותרת, אין התחלה וסוף. בכתר הכל שווה. זאת אומרת שכל הדרגות הנמוכות שהיו עד שבועות, כל הימים הפשוטים שהיו עד שבועות, הכל מתרומם לדרגה כזו, שעניין עליית המלכות. ואז נקרא בחינת אדם. לכן, למרות שספרו לעומר שעורים, שזה מאכל בהמה, כשהגיע חג השבועות, היו מקריבים בבית המקדש קורבן. איזה קורבן הקריבו? מחיתים, מלחם. מה זה לחם? מאכל אדם. עלינו למאכל אדם. מה הכוונה? קודם היינו בהמה, היינו בעניינים הגשמיים, אבל כשהכל מתרומם ומזדכך ומזדכך אחרי 49 יום, הכל כל כך הזדכך, אז התרוממנו לחזרה לאדם. ובשבועות היו מקריבים שתי הלחם, שהוא בא מחיטים, שהוא מאכל אדם. כידוע שהמילה חיטה, האותיות חיטה, ח' ת' ו-ה', בגימטריה זה 22, הוא כבד אותיות התורה, זה כנגד 22 אותיות של האלף בית שדרכם ניתנה התורה, שזה בחג השבועות, והוא זמן מתן תורה. זאת אומרת שרואים בכל הקורבנות את אותו רעיון. אתה עושה פעולה גשמית, וזה פועל המשכה גדולה מלמעלה. והטעם לזה, שעל ידי עשיית מצווה זו נמשך ונתגלה בחינת הערה מלמעלה, מה הסיבה שכל מצווה ומצווה, וספציפית המצווה הזו של ספירת העומר, היא המשיכה את מה שהיא המשיכה, אבל כל מצווה ומצווה פועלת וממשיכה, לפי שקיום המצוות הם נעשים מדברים גשמיים דווקא. הרי ממה אתה עושה את המצווה? איך אתה מקיים מצווה? מחפץ גשמי. החפץ הגשמי הזה יש לו כוחות עצומים. הוא גשמי, הוא תחתון, אבל יש בו ניצוצות אלוקיים ששורשם מאוד מאוד גבוה. וכשאתה מזכך את החפץ הגשמי, אתה מקבל את הניצוץ שיש בו, שהוא כוחו כל כך רב, ולכן הוא משפיע עליך שפע רב. זה מה שהוא מסיים. שעל ידי שאתה עושה את המצווה בדברים גשמיים, כמו קורבנות מכבשים בעיזים, וכן ציצית מצמר, ותפילין מכלב גשמיים. אבל בשורשם, מה השורש של כל הדברים הגשמיים? הם מבחינת רפח ניצוצים שמעולם התוהו. הדברים הגשמיים, השורש שלהם זה מהניצוצות שנפלו מהרפח ניצוצים של עולם התוהו, שזה עולם עליון מאוד, רק נפלו משם ניצוצות למטה. כמו שהפסוק אומר, ואלה המלאכים אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, זאת אומרת, העולם התוהו זה המרומז בפסוק, המלאכים אשר מלכו, זה לפני מלוך מלך לבני ישראל, זאת אומרת, שורש התוהו הוא יותר גבוה מתיקון. ועל ידי קיום המצוות, כשדי לוקח חפץ גשמי, יש בו שורש אלוקים מאוד גבוה, הוא מקיים עם זה את המצווה, מה הוא פועל? עולה ומתברר הטוב למקומו ושורשו. הטוב האמיתי שיש בכל חפץ גשמי, הניצוץ הזה, כשאני מקיים אותו כרצון השם, אז הניצוץ אני גואל אותו ממקומו התחתון, מחזיר אותו למקורו בשורשו, הוא בן דסג, שלמעלה משם מה מברר. זה המושג בן, סג, מה, זה מושג קבלי, שזה גימטריאות שונות של שם הוויה בצירופים שונים, שהרעיון של זה אומר מה שאמרנו קודם, סג זה קוד קבלי שזה עולם התור. בן זה קוד קבלי לניצוץ שנפל מעולם התור למטה. מה זה קוד קבלי לכוח של היהודי לברר את הניצוץ. אז אומרים שהניצוץ הזה, שמאיפה הוא בן דה סג, מה פירוש הוא בן דה סג? הוא ניצוץ שנפל למטה, שמאיפה הוא בא? בעולם התור. אז תדע לך שהוא יותר גבוה ממה, יותר גבוה מהאדם המברר. האדם שהוא עושה את הבירור, הוא עוזר כביכול על ניצוץ. אבל הניצוץ הוא יותר גבוה ממנו. הבן אדם צריך לעשות את המצווה ולזכך. אבל ברגע שהוא מזכך את המצווה, הוא מקבל ממנו. זה כמעט דרך משל שאדם רוכב על בהמה. אז הבהמה היא ברמה יותר פחותה מהבן אדם. אבל כשאתה רוכב על הבהמה, אתה רץ מהר ומגיע למקומות שאתה כבן אדם לא היית מצליח להגיע בשום אופן במהירות שהבהמה לוקחת אותך. אז מי יותר משובח, האדם או הבהמה? אתה יש הבן אדם. אבל הבן אדם יודע להשתמש עם הבהמה נכון, אז הבהמה נותנת לו כוחות, מה שלבד הוא לא יכול. זה נקרא שהניצוץ הזה, שורשו כל כך גבוה, יותר גבוה מהבן אדם, שהוא זה בעצם שמתקן אותו, אבל אחרי שאתה מתקן אותו, אתה מקבל ממנו עוצמות מאוד גדולות. והמברר שם בן, והוא עניין כל התורה כולה. זה כל התורה כולה נותנת לנו את ההדרכות, איך לעשות את העבודה הזו ולקבל את ההשפעות האלוקיות. וידבר השם אל משה לאמו. כל התורה זה וידבר השם אל משה לאמו. מי זה משה? משה הוא בחינת חוכמה. בחינת מה? משה מסמל את מה? בחינת אדם, את הכוח לברר כל דבר. גילוי אור אינסוף בחוכמה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? דבר אל בני ישראל. מי הם בני ישראל? בנים. הם מבחינת נצח ועוד, סדר ההשתלשלות והמשכות מלמעלה למטה. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל, הם למטה, תגיד להם תעשו ככה וככה וככה, וכשאתם תעשו ככה וככה, אתם תעשו את עבודת הבירורים, אתם תגרמו את העליות של כל הדברים. בעצם מה שלמדנו באות הזו, המשכנו לחדד למה שאמרנו באות הקודמת, שהמצוות נקראים פירות. למה הם נקראים פירות? כי הם כמו זרעים שגורמים לצמיחה הגדולה. אז הוא הביא דוגמה כללית והעריך בה למצוות ספירת העומר, הזכיר שאותו דבר זה גם כן בציצית ובתפילין ובמצוות נוספות, אבל הרעיון אותו רעיון שהבירור של התחתון הוא הכלי שמעורר את המשכת השפע האלוקית שבא מלמעלה.